ספר שלבי הסולם, כרך א', עמוד 58, מאמר מהו שתולדות הצדיקים הם מעשים טובים בעבודה. לפני כן נקרא תקציר, בואו נשמע מה הרבש מספר לנו במאמר. האדם נקרא בשם על פי המטרה אליה משתוקק. לכן צדיק נקרא מי שמשתוקק לעשיית מעשים טובים. היינו, שבזמן העסק בתורה, בתפילה או במצווה, מרגיש עצמו בטוב. נשאלת השאלה, מהו הגורם לאדם לרצות להיות צדיק? והתשובה היא, שאין נשמה בלי גוף. כלומר, שהגוף מגדל את הנשמה פי תרח פעמים מאשר הייתה בשורשה. ולהשיג זאת, אנו צריכים לאמונת חכמים, שיכוונו אותנו לתת את היגיעה במקום הנכון, ולא במקום התפל. רבש גם מסביר את ההבדל בין דרגות דומם, צומח, חי ומדבר שבאדם בדוגמאות מהחיים, ומשם ממשיך לשלושת המצבים בעבודה הרוחנית, שהם המצב הקבוע, מצב העלייה ומצב הירידה. הוא מסכם בדברי בעל הסולם שלא חשוב באיזה מצב נמצא, אלא האדם עולה במעלה בשיעור השבח וההודיה שנותן להשם. מאמר, מהו שתולדות הצדיקים הם מעשים טובים בעבודה. הנה על פסוק, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, אמרו חז"ל, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. ויש להבין זה, הלא חז"ל אמרו, מי שאין לו בנים חשוב כמת. דכתיב, הבה לי בנים, ואם אין, מתה אנוכי. אם כן יוצא, שצדיקים שיש להם מעשים טובים, מכל מקום הם נחשבים כמתים. הייתכן לומר כך על צדיקים? הנה אב ובן בבחינת עבודה נקראים סיבה ומסובב. היינו, מה שהוא בכוח נקרא אב, ומה שמתגלה אחר כך בפועל נקרא בן. ומה שהוא בכוח הוא יוצא כמו טיפה במוח האב. ומה שיוצא אחר כך בפועל נקרא לידה. ובן היוצא מהכוח אל הפועל. לכן, כשיש לאדם איזו מחשבה שהוא צריך לעשות איזה מעשה, שהוא רוצה לעשות איזה מעשה, הוא מוכרח מקודם לחשוב מה שהוא רוצה לעשות, שיהיה לו הנאה מהמעשה. כי מדרך העולם הוא שהאדם אוהב את המנוחה כידוע. והטעם הוא, מטעם שהשורש שלנו הוא במצב המנוחה המוחלטת, לכן גם הנבראים רוצים במנוחה, ולא עושים שום תנועה רק בתנאי שיביאו להם יותר הנאה מכפי שיש להם במצב של המנוחה. לכן צדיקים, היינו אנשים שרוצים להיות במדרגת צדיק, הגם שעדיין לא הגיעו לדרגת צדיקים, כבר מכונים בשם צדיקים. על דרך שפירש אבי המורי זצ"ל, כל על מה שכתוב יהיב חוכמתה לחכימין, הקושיהו יהיב חוכמתה לטיפשין, היה צריך לומר. ולמה כתוב לחכימין? אלא מי שמבקש חוכמה כבר נקרא חכם. מה שאם כן, טיפש לא רוצה חוכמה. כמו שכתוב, לא יחפץ הכסיל בתבונה. נמצא, מי שרוצה להיות צדיק, הוא מסדר לעצמו במחשבתו מה עליו לעשות. היינו, למה הוא צריך להשתוקק? אמרו חז"ל, למעשים טובים. כלומר, שהוא חושב במחשבתו איך הוא יכול להגיע למצב שיהיה בידו לעשות מעשים טובים. כלומר, כשיהיו בידו מעשים טובים, אז הוא ידע בעצמו שהוא צדיק. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, ואמר רבא, ידע איניש בנפשי, אי צדיק הוא או רשע הוא. לכן, האדם מסדר לעצמו במחשבתו, הנקראת רק בכוח, מה עליו לעשות, בכדי שיגיע למצב שכל מעשה שהוא עושה יהיה מעשה טוב. אולם צריכים לדעת מהו מעשה טוב, שעל ידי זה הוא ידע שהוא צדיק. יש לפרש שעניין מעשים טובים מתפרש הן בתורה והן בתפילה, והן בעשיית מעשה המצוות. שעניין מעשה טוב, יש לפרש שהאדם ירגיש עצמו בטוב בעת עשיית המעשים. לדוגמה, בעת שהאדם רוצה לעמוד ולהתפלל לפני השם, אז האדם רוצה להרגיש כמו שהוא עומד בפני המלך, שאז האדם כל ליבו ומחשבתו נתונים במלך. כלומר, מחמת גדלות וחשיבות המלך, אז אין שום אפשרות שישיח דעתו מהמלך. ונמצא כאן בית דברים. א', שאין מקום שתיכנס מחשבה אחרת מה שאינו נוגע להמלך. ואז הזמן כאילו אין בעולם אלא הוא והמלך. וזהו מחמת אימת גדלות המלך. ב. הוא מרגיש אז שהוא נמצא במצב של הרגשה טובה, היות שיש לו זכייה לדבר עם המלך. וכמו כן, בשעה שהולך לקיים איזו מצווה, הוא חושב במחשבתו שהמצווה שהוא יעשה תהיה מצווה טובה. היינו, שירגיש בעת עשיית המצווה שהוא הולך עכשיו לעשות נחת רוח להמלך. לכן, האדם צריך להרגיש בעת עשיית המצווה שיש לו הזכייה להנות להמלך. כלומר, שהמלך נהנה עכשיו ממנו, מזה שמקיים מצוות המלך. וזה נקרא מעשה טוב. וכשהוא מרגיש כך, ואין לו בעת עשיית המצוות שום מחשבה אחרת, היות שהוא עוסק במצוות המלך. לכן, כל מחשבתו היא שחושב אם באמת המלך יהנה מהמעשה שהוא עושה עכשיו. וזה נקרא אצלו מעשים טובים. וכמו כן, בעת שלומד תורה, הוא עושה הכנה ללימוד התורה. היינו שחושב מקודם, איזה תורה הוא הולך ללמוד? כלומר, האם דעתו הוא ליהנות מהחוכמה שיש בהתורה, או שיהיה לו כוח לעורר בעצמו שזהו תורה של הקדוש ברוך הוא, שכל התורה הוא בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ועוד, אין לו זכייה להבין, ועוד אין לו זכייה להבין ולראות את הקשר שיש להתורה עם הקדוש ברוך הוא, אלא לכל הפחות הוא רוצה להאמין, כמו שאמרו חז"ל, אורייתא וישראל וקודש בריחו, חד הוא. וזה נקרא אצלו מעשים טובים. נמצא שמי שרוצה להיות צדיק בעת שהוא עושה הכנה ועושה במחשבתו חשבון נפש, ורוצה לעשות מעשים שיהיו טובים, הוא נקרא צדיק. היינו, שרוצה להוליד, היינו, שעל ידי ההכנה שיש לו במחשבתו, זה נקרא אב המוליד בנים, שהם מעשים טובים. וזה שכתוב נוח איש צדיק, שזה נקרא אלה תולדות נוח. היינו, המעשים טובים שהם התולדות של הצדיקים. וזה שכתוב נוח איש צדיק היה, הפירוש שהוא זכה למעשים טובים. היינו, שבזמן העשייה היה מרגיש שבאמת המעשים שלו הם טובים. שהיה מרגיש ניחא דרוחא בעת עשיית המעשים שלו. והרגיש את הטוב שיש בהם. מטעם, היות שהמעשים הם בסדר. לכן זכה להטוב ועונג המלובש במעשי המצוות. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל. מי שאין לו בנים חשוב כמת. ששאלנו, שמכאן מנוח משמע, שרק מי שיש לו מעשים טובים הוא חשוב צדיק. והלא כתוב, מי שאין לו בנים חשוב כמת. משמע, שאפילו צדיקים אם אין להם בנים נחשבים כמתים. ובענל, שבנים נקראים מעשים טובים, יהיה הפירוש, מי שאין לו בנים חשוב כמת. היינו, שאין לו מעשים טובים חשוב כמת, מטעם שרשעים בחייהם נקראים מתים, משום שנפרדים מחיי החיים. אמנם, מהו הצורך להאדם שיעשה מעשים טובים? כלומר, מהו הגורם שיהיה לו הרצון שירצה להיות צדיק? ומדוע מוטל על האדם לעזוב את כל הצרכים מה שהוא מורגל לעבוד לטובת הגוף? היינו, הלא הוא רגיל ליהנות מאכילה ומשתייה וממלבושי כבוד וכדומה. והגם שהוא שומע מפי ספרים וסופרים שיש עניין של נשמה, שהאדם צריך לרכוש את ענייני הנשמה לאחר שכבר זכה לבחינת גוף. האדם מתחיל לשאול, מה זה נשמה? שהוא צריך לתת יגיעה בכדי להשיג את הנשמה. אז הגוף שואל, מה אני ארוויח מזה שיהיה לי בחינת נשמה? ועוד יותר מזה הוא שואל, היינו, מהי נשמה שאני צריך לזכות ולהשיג אותה? ועל זה באה התשובה שאומרים לאדם, אין נשמה בלי גוף. לכן נתנו להאדם גוף, שהוא דוגמת מכונה. שעם המכונה הוא יכול לנסוע ולהגיע לכל המקומות שהוא רוצה. ובגלל זה צריכים לשמור על המכונה, שיתנו לה כל התצרוכות שהיא צריכה. לדוגמה, שמן ומים וחומרי דלק, שרק אחר שנותנים להמכונה כל הצטרכותה, למכונה כל הצטרכותה, אז היא תעשה את המוטל עליה, להביא את האדם למקומות שהאדם צריך ללכת. ובוודאי שאין האדם לוקח מכונה ונותן לה כל מה שדרוש לה, ואחר כך יעזוב אותה ולא ייסע עמה. כמו כן האדם צריך לתת מחשבה על הגוף, שהגוף דומה למכונה, שמתפקידה להוליד את האדם, להוליך את האדם לאן שהוא צריך. ובזמן שהאדם יבין שהגוף הוא מכשיר, שעל ידו הוא יזכה להשיג בחינת נשמה, ובגלל זה האדם נברא עם גוף. וזהו כמו שמובא בספר פרי חכם, וזה לשונו. ובזה תבין הנשמה, טרם ביאתה בגוף. הייתה בחינת נקודה קטנה, הגם שהיא דבוקה בשורש כענף באילן. ונקודה זו נקראת שורש הנשמה ועולמה. ואם לא באה לעולם הזה בגוף, לא היה לה אלא עולם שלה, כלומר שיעור חלקה בשורש. אמנם, מה שזוכה יותר ללכת בכל דרכי השם יתברך, שהוא סוד תרי"ג אורחין דאורייתא, השווים להיות שמותיו של הקדוש ברוך הוא ממש, אז מתגדלת קומתה בשיעור השמות האלה, האלו שהשיגה. אלא היא מחויבת להגדיל קומתה תרח פעמים, כמו שהייתה מלפנים בשורש. ובאמור יוצא שאם נאמין באמונת חכמים, אז יש מקום לחשוב בשביל מה נולדנו בעולם הזה עם גוף, הכולל בתוכו הרבה תאוות שפלות. ואיך יכולים לומר שהגוף הזה עם כל שפלותו נולד לעניין גבוה מאוד? היינו, מה שהנשמה לא היה ביכולתה להשיג מטרם שירדה בגוף השפל, יהיה בידו להשיג פי תרח פעמים ממה שהיה לו מטרם ביאת התלבשות הנשמה בגוף. לעניין זה צריכים לעבוד בעניין אמונה, להאמין באמונת חכמים, שכך הוא. אולם, לאו דווקא על זה צריכים אמונת חכמים, אלא על כל צעד ושעל מוכרחים להאמין, שכך הוא הדרך ללכת בעולם הזה עם הגוף שלנו, כפי שהם סידרו לנו. אחרת, אנו נתקלים בדרך שאנו הולכים בדרך השם. אלא בעניין אמונה, גם כן אנו צריכים למדריכים אמיתיים, היינו שהם מסדרים לנו איך ובאיזה אופן ללכת בדרכי השם. כי יש הרבה פעמים שהאדם נותן כל כוחו בדבר שאינו עיקר בעבודה, ובגלל זה לא נשאר לו זמן ומרץ לתת את היגיעה במקום הנכון, היינו במקום שהוא עניין עיקר, הנחוץ לו בכדי שיוכל להשתלם במעלות הקודש. והיות שמפי ספרים לבד אי אפשר ללמוד, מסיבת שאין אדם דומה לחברו, ולכל אחד יש נטיות אחרות. וכמו שאומר הארי הקדוש, שאין אדם דומה לחברו, ואין יום דומה לחברתה. ותתקן החלבונה, מה שלא תתקן הלבונה. לכן, כל אדם צריך סדר מדויק בשבילו, ואין סדר עבודה של אחד מתאים להשני. לכן, כל אחד ואחד צריך ללכת בסדר המתאים לו דווקא. וזהו כמו שמובא בהקדמה לספר פנים מסבירות, וזה לשונו. כי דלת מפלגות אנו מבחינים במין המדבר. ולמען זה הטביע השם יתברך בכללות המון עם ג' הנטיות. ולמען זה הטביע השם יתברך בכללות המון עם ג' הנטיות, שנקראים קנאה, תאווה וכבוד, שמחמתם מתפתח ההמון דרגה אחר דרגה להוציא מקרבו פני אדם שלם. הנה דומם, צומח, חי, מדבר, יש לפרש זה על דלת מפלגות. שכל אחד אינו מבין את השני. כלומר, שכל אחד ואחד מבין איך שהאדם צריך להתנהג בעולם הזה, ואין אף אחד יכול להבין את השני. לדוגמה, בחינת דומם היא בחינה א', שמין זה אינו מבין אלא בחינת התאווה. ואנו רואים לפעמים בית שכנים שגרים זה על יד זה, יש לפעמים שאשתו של בעל דרגה ב', שהוא בחינת צומח, ששייך לבחינת כבוד ושליטה, נכנסת לאשתו של בעל דומם, והיא רואה איך שהשכן יושב עם המשפחה שלו על יד השולחן ואוכל עם המשפחה, והוא מספר למשפחה איך עבר אצלו סדר היום בעבודה, ואיך שהוא נח עכשיו ונהנה מזה שיושב עם המשפחה ביחד ואוכל. וכשאשתו של בחינת הצומח חוזרת לביתה, היא מחכה לבעלה שיבוא מהחנות לאכול סעודת הערב עם המשפחה. אבל כשהבעל בא, אומר, אין לי זמן לאכול עכשיו עמכם, היות שאני מוזמן לאספה לטובת הכלל. ואשתו שואלת, מדוע השכן שלך בא מהחנות ויושב ואוכל עם המשפחה ולא רץ לשום מקום, אלא הוא יושב בנחת ושמח עם המשפחה. ואתה, אין לך שום חשבון עם המשפחה שלך, אלא כל הראש שלך נתון לאנשים אחרים. אני לא יודע אפילו שאתה מכיר אותם, ואתה נותן את הזמן שמגיע לנו, למשפחה שלנו, ואתה מחשיב אחרים יותר מאיתנו. אז הוא השיב לה, להשכן אין לו שום הרגש הזולת, אלא כמו שתרנגולת הולכת עם הילדים שלה ומטיילת עמהם ודואגת רק להילדים שלה, כמו כן השכן שלנו אין לו שכל יותר מתרנגולת. ואת רוצה שאני גם כן אהיה כמוהו, הכי מתאים לך שיהיה לך בעל כמו תרנגולת. והאישה הזאת חוזרת להשכן ושואלת אותו, מדוע אתה אוכל עם המשפחה שלך אחרי העבודה ואתה מתנהג כמו תרנגולת? ואין אתה נוהג כמו בעלי? הוא עונה לה, אין אני משוגע כמו בעלך לתת את הזמן היקר שאני צריך לנוח ולשמוח עם המשפחה שלי. אני אתן את הזמן הזה לאנשים. ובטח ששניהם צודקים, ואין אף אחד מבין את השני. וכמו כן, ממצב הבית למצב הגימל ניקח דוגמה. בית שכנים, אישה אחת נכנסת לשנייה, ורואה שהבן של השכנה קם בבוקר בשעה 8 והולך לעבודה. ובערב הוא בא, גם כן מתנהג בסדר כמו כל האנשים. ואחר כך הוא הולך לאספות, לעשות שם משהו לטובת הכלל. ואחר כך הוא חוזר והולך לישון כרגיל, כמו כל האנשים. והאישה, כשהיא חוזרת לביתה, היא שואלת את הבן שלה, מדוע אני רואה הרבה פעמים שאני מסדרת לך ארוחת ערב? וכשאני קמה בבוקר, אני רואה שהחשמל עדיין דולק, וארוחת הערב עדיין עומדת לפניך, ולא נגעת בה. ואתה יושב על יד הספרים שלך. ומדוע הבן של השכנה שלי נוהג כמו בן אדם? והבן השיב לה, אני אוהב חוכמה. לכן אני מבין שכדאי לוותר על הכל ולקנות חוכמה. מה שאם כן, הבן של השכן אין לו שייכות לחוכמה, אלא הוא כמו בהמה, ועוסק לצורכי הכלל. היינו, באיזה אופן שיהיה נחת רוח לבהמות כמוהו. זאת אומרת, בלי חוכמה אני מבין שאני דומה לבהמה. מה שאין כן, הבן של השכנה, שהוא שייך לבחינת בהמה, איך הוא יכול להבין שאדם בלי חוכמה הוא נקרא בהמה? וכשהאישה הזו מספרת להשכנה שהבן שלה אומר על בן שלה שהוא בהמה, הבן הזה אומר לאמו, אינני משוגע להכניס את ראשי לתוך חוכמות מי ומה. ייתן לי זה, אף בן אדם לא ירצה לדבר עמי, שכולם יגידו, אין לי שום מושג בענייני עולם הזה. מה שאם כן, כשאני עוסק בצרכי הציבור, והולך לאספות, שמתאספים אנשים פיקחים, לעשות משהו לטובת הכלל, יהיו הרבה אנשים שיתנו לי כבוד, היות שאני לא דואג לצרכי עצמי, אלא לטובת הכלל. מה שאין כן, הבן של השכנה, הוא דואג רק לצרכי עצמו, ולכן הוא שוכב על הספרים. נמצא שכל אחד אומר שהדרך שהוא הולך, זהו דרך של אמת, ואין אחד מבין את חברו. ומכל שכן לבחינת מדבר, אין אלה שהם מבחינת החי, לא יכולים להבין את בחינת מדבר. היינו, אלו שעוסקים בעבודת השם, הם נראים בעיני החכמים שעוסקים כל ימי חייהם בספרים, ואומרים, עיקר הוא השכל, שרק הדעת הוא הקובע, ואלו שעוסקים בעבודת השם אומרים שצריכים ללכת למעלה מהדעת. הם צוחקים מהם ואומרים, בלי דעת אנחנו דומים לבהמות. ואיך הם אומרים שצריכים ללכת למעלה מהדעת? נמצא שאין אחד מבין את השני. וזה נקרא דור הפלגה, שאין אחד מבין שפת רעהו. ולפי זה, איך האדם יכול לצאת מהנטיות שהוא רגיל בהם מצד הלידה? הלא מצד השכל אי אפשר להבין איך יש מציאות שהאדם יחשוב אחרת מכפי הנטיות שלו. ושם אומר שבגלל זה ניתן לנו תיקונים, שעל ידיהם האדם מוכרח לעבוד ולתת יגיעה. אחרת היו כל הנבראים במצב המנוחה, מטעם ששורש הנבראים שהוא הבורא הוא במצב המנוחה המוחלטת, וכל ענף רוצה להידמות לשורשו. והתיקונים האלו נקראים הקנאה והתאווה והכבוד. הם מוציאים את האדם מן העולם. ואומר שם שעל ידי הקנאה והכבוד יש אפשרות לשנות את נטיות התאווה, לבוא לדרגת צומח, שהוא מתחיל לעבוד לטובת הזולת, מטעם שלא לשמה. וכמו כן, על ידי הקנאה הוא יכול לעבור לדרגת חוכמה, כמו שאמרו חז"ל, קנאת סופרים תרבה חוכמה. וכמו כן יכולים לעבור מבחינת חי לבחינת מדבר, גם כן על ידי שלא לשמה. אולם, מה מועיל השלא לשמה אם אין לו הנטיות אמיתיות למדרגה שהוא עובר? ועל זה אמרו חז"ל, אצל בחינת תורה, שהמאור שבתורה מחזירו למוטב. נמצא שעל ידי שלא לשמה באים לשמה. לכן אמרו, לעולם ילמוד אדם שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה באים לשמה. אולם יש לדעת שאלו דלת המפלגות שהם דומם, צומח, חי, מדבר, נוהגים באדם אחד, שהאדם בעצמו עובר ממצב למצב, כמו שכותב שם, וזה לשונו. אמנם הנשארים בלי שום סגולה, ומפני שאין להם רצון חזק, ועל כן כל ג' הנטיות הנזכרים משמשים להם יחד בערבוביה. לפעמים מתאבים, ולפעמים מתקנאים, ולפעמים חושקים כבוד, ורצונם נשבר לרסיסים ודומים לקטנים, שכל מה שרואים חושקים, ולא יעלה מהשגה של כלום. ולפיכך יהיה ערכם כמו קש וסובין הנשארים אחרי הקמח. ובאמור נבין איך שיש לאדם ג' מצבים בזמן העבודה. א' נקרא מצב הקבוע, ב' מצב העלייה, ג' מצב הירידה. כלומר, שבזמן שהאדם רוצה לצאת ממצב הקביעות שלו, כידוע שיש סדר הקביעות, שהאדם מקיים תורה ומצוות מבחינת הכלל. זאת אומרת, שנזהרים לקיים תורה ומצוות מבחינת המעשה, כלומר, שעל הכוונה דלשם שמיים, אין הם נותנים תשומת לב. וזה נקרא שלא לשמה. אז הוא יכול להיות במצב הזה בדרך כלל בקביעות, מטעם שהוא רואה שהוא מתקדם בכל יום ויום בתורה ומצוות. וזהו מטעם שהוא מסתכל רק על המעשה, אם היא בסדר או לא. פחות או יותר הוא נזהר לקיים, וכל יום ויום הוא רוכש תורה ומצוות. ויש כלל, בדבר שהאדם מצליח, הוא נהנה ויכול להמשיך. לכן המצב הזה נקרא מצב הקביעות. מה שאם כן, מצב הבית, שהוא זמן העלייה, פירוש, האדם שמע מפי סופרים וספרים, שיש עניין של טעמי תורה ומצוות, שהאדם צריך להגיע לידי השגה זו על ידי קיום תורה ומצוות, שיש לעבוד על עניין דבקות בהשם, שהאדם צריך לבוא לידי השגת אלוקות, שזהו העיקר שרוצים מתורה ומצוות. והספרים אומרים שסוף כל סוף כל אדם יזכה לדרגה זו. האדם הזה מתחיל לעלות במעלת הקודש, הוא מתחיל להרגיש שהוא נמצא עכשיו בעולם אחר, כאילו במצב שהיה לגבי המצב שהוא נמצא עכשיו. הוא הבדל בין יום ללילה. אולם, לא רגיל בדרך זה, הוא בא לידי ירידה. ובזמן שנתרבו אצלו העליות וירידות, הוא בא לפעמים לידי ייאוש, ואומר, הדרך הזה הוא לא בשבילי, ולחזור ולהיכנס למצב הקבוע שהיה לו כבר לא יכול. והאמת הוא, שהאדם צריך ללמוד מכל ג' מצבים. וזהו כמו שאמרו חז"ל, הרבה למדתי מרבותיי, ויותר מחבריי, ומתלמידיי יותר מכולם. שפירוש, רבותיי נקרא מצב העלייה, ותלמידיי מצב הירידה, וחבריי מצב הקביעות. כלומר, שהאדם צריך להשתמש ממצב הירידה. היינו, בזמן העלייה הוא צריך לעשות חשבון איזה מחשבות ורצונות היו לו אז. כלומר, שעיקר הלימוד הוא בזמן עלייה. היינו, זמן הגדלות, שנקרא רב או תאי, רבותיי. שרק בזמן עלייה יש להאדם שכל לחשוב. ואז, כשהוא מתחיל ללמוד ממצב הירידה, זה נקרא שלומד מתלמידי, שהוא בחינת למטה מהרגילות, שהיה לו מצד הקביעות שלו. והמצב הזה, כשהאדם לומד ממנו, אז הוא לומד הרבה. היות שאתה הוא יכול לתת שבח והודעה להשם שהוציאו מבחינת המצב, שהיה מונח בזבל והשפע, כמו שאר בעלי החיים, שכל המזון שלהם הוא פסולת, הוא הפסולת שזורקים בני אדם לזבל. ובאו בעלי חי, היינו החתולים וכדומה, ומתפרנסים עצמן מזה הפסולת. ואתה, בזמן עלייה, הוא יכול לתת שבח והודעה לבורא על זה. ואבי המורי זצ"ל אמר, לפי השבח והודעה שנותנים להשם, בשיעור זה עולה בדרגה. ולא חשוב מה שיש לו, אלא חשוב לפי מה שהוא מתפעל מההתקרבות השם. ובשיעור התודה רבה שהאדם נותן, בשיעור הזה האדם עולה במעלה, וכמו כן יש לו ללמוד ממצב חברו. היינו, גם כן בזמן עלייה ייקח לעצמו מחשבה לעיין באיזו הבנה הייתה בנויה, לעיין באיזו הבנה הייתה בנויה אז העבודה שלו. נמצא שבזמן העלייה האדם לומד ממצבו הנוכחי, שהוא זמן העלייה. זה נקרא שעוד לא למד הרבה. אבל בזמן שלומד מבחינת חברו, הוא לומד יותר מבחינת העלייה. והרבה למדתי מתלמידיי, הוא מזמן הירידה. וזה נקרא מתלמידיי יותר מכולם. אבל לא לשכוח שכל הלימוד הוא דווקא בזמן העלייה. נמצא שאם בזמן העלייה הוא לא לומד מהמצבים, נקרא שלא למד הרבה. לכן, בזמן הירידה, אין להאדם להחליט שום דבר, אלא רק להתפלל להשם שיוציאו אותו מהשפלות, ולהאמין שהשם הוא שומע תפילה. אנחנו קוראים, חוזרים על דברי המתחיל ואבי המורי זצ"ל. ואבי המורי זצ"ל אמר, לפי השבח וההודעה שנותנים להשם, בשיעור זה הוא עולה בדרגה, ולא חשוב מה שיש לו, אלא חשוב לפי מה שהוא מתפעל מההתקרבות השם. ובשיעור התודה רבה שהאדם נותן, בשיעור הזה האדם עולה במעלה, וכמו כן יש לו ללמוד ממצב חברו. היינו, גם כן בזמן עלייה ייקח לעצמו מחשבה לעיין באיזה הבנה הייתה בנויה אז העבודה שלו. נמצא בזמן העלייה, אם האדם לומד ממצבו הנוכחי שהוא זמן העלייה, זה נקרא שעוד לא למד הרבה. אבל בזמן שלומד מבחינת חברו, הוא לומד יותר מבחינת העלייה. והרבה למדתי מתלמידיי, הוא מזמן הירידה. וזה נקרא מתלמידיי יותר מכולם. אבל לא לשכוח שכל הלימוד הוא דווקא בזמן העלייה. נמצא, אם בזמן העלייה הוא לא לומד מהמצבים הנ"ל, נקרא שלא למד הרבה. לכן, בזמן הירידה, אין להאדם להחליט שום דבר, אלא רק להתפלל להשם שיוציא אותו מהשפלות, ולהאמין שהשם הוא שומע תפילה.